Radio.
קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גורדון. והפעם עם יערה קלמנוביץ' מיער הקקאו, שוקולטיירית ובעלת יער הקקאו.
יערה קלמנוביץ', שלום.
שלום, שלום.
תודה שבאת עד לכאן מירושלים הרחוקה והקפואה.
תודה על האירוח, איזה כיף לבוא לתל אביב.
יהיה נהדר, ואני חייב לשאול אותך שאלה, את יודעת, וואו, אמרתי קרה וקפואה, אבל חם, חם, חם נורא. יערה, אני חייב להבין, איך מוכרים אונליין שוקולד ועוד משלחים לבתי לקוחות במדינה שהקיץ בה הוא כמעט נצחי?
אז זהו, זה הסיפור שלנו. אנחנו כל שנה אחרי פסח אנחנו נכנסים לאיזה מצב ככה קצת חרדתי ומה הולך להיות פה עכשיו. וחששות וזיכרונות ממה שהיה בקיץ הקודם. ואיכשהו זה מסתדר, זה עובד אפילו די מדהים.
אז תכף נשמע איך עושים את זה, תשאירי לנו להיות קצת במתח. אני רוצה לספר למי שלא קרא עלייך או לא ראה אותך בשום מקום אחר עדיין, קצת עלייך לפחות ממה שאני יודע, אז את בעברך, לא בעבריינותך, בעברך, את עורכת דין פלילית. את חיה עם משפחתך בקיבוץ העירוני בגילו בירושלים?
כן, בדיוק.
זה יופי, זה מעורב חילונים דתיים?
כן,
כן. יש הרבה מידע על המקום היפה הזה. המפעל שלך נמצא באזור התעשייה בתלפיות, ושם את ממירה יום יום את המר למריר. מר זה מה שהיית עורך דין, מריר זה מה שאת מייצרת בין היתר, אבל גם מתוק ועוד הרבה טעמים מקוריים ונפלאים. סופר מעניין לשמוע איך זה קורה, כאילו דבר ראשון ששואלים, שכל מי שסיפרתי לו שאני הולך לארח אותך, אמר, איך מעורכת דין היא הפכה להיות שוקולטיירית, אז תני לנו את זה.
אז הייתי באמת, 8 שנים הייתי עורכת דין, שזה מקצוע שיש בו הרבה דברים סופר מעניינים. אבל ממש שקעתי לתוך עולם כזה שהרגשתי שאין, אני לא עושה שום צדק, אני לא מועילה כמעט לעולם, אני לוקחת סוגיות קשות ורק מסבכת אותם לפעמים עוד יותר. זה קצת עצוב להגיד, אבל אין הרבה צדק, ובתי משפט בעיקר מנסים לעשות סדר, אבל בסוף עושים יותר בלגן. ותוך כדי העבודה הזאת התחלתי להכין שוקולד בתור תחביב, וזה ממש כבש אותי.
מה, התחלת בבית?
בבית, על השיש בבית.
זה יופי.
בדיוק מצאתי את הסירים עכשיו שעבדתי איתם, היה לי איזה חבר שעובד באיזה חברה ביולוגית, הביא לי מין
סירים מיוחדים של מעבדה.
כמו מזלג חשמלית כזאת, שהחזיקה את המים חמים, כדי שהשוקולד אחרי שתמפררתי אותו יישאר מתומפרר.
תשמרי את זה, כי יום אחד זה יהיה או במוזרן או באיביי, שווה הרבה.
אז זהו, רצו לזרוק לי את זה לפח, אמרתי לא, לא, לא.
אז כך קרה מהפך, ופשוט התאהבת בעשייה הזאת, או בתוצאות שלה.
ממש נכנסתי לזה לעומק, ועשיתי דברים נורא מיוחדים כבר אז. למדתי, איתנו קבוצת שוקולטיירים שהתחלנו בתפוז, עוד לא היה כמעט פייסבוק אז, והיו לנו מפגשים של השוקולטיירים, ומאוד התחברתי שם עם מי שהיה מנהל הקבוצה, מוטי פרנגלר, הוא גם ממש לימד אותי כל מה שאני יודעת, הייתי מגיעה אליו כל יום שישי ללמוד להכין שוקולד.
הוא עושה צריך סדנאות, נכון?
הוא עושה, הוא
טוב, אנחנו, רגע, אבל סדנאות זה שאלה בעשירית, אז קפצתי סתם. אוקיי, אז ככה קרה מהפך, ורגע לפני שנמשיך, אני חייב להגיד תודה לגל אביאל מדיוויין, שזה מנוי יין של ישראל, ששלחו במיוחד לפרק איתך יין נחמד מאוד ישראלי, קברנה סוביניון 2018 מכרם ארום דלתון. תתפלי, אבל היין הזה הוא ממהדורה מוגבלת שיוצרה מענבים מכרם ארום בגליל, שבו מגדלים ענבי פרימיום לפי עקרונות ברי קיימה חשוב, והתערבות מינימלית כדי לתת ביטוי לאופיו של הפרי. הוא מתאים לכל מיני סוגים של אוכל, אבל שימי לב במיוחד לגבינות ולשוקולד מריר. אז הנה.
איזה כיף לי.
אז תודה לבנות של דיוויין, ואנחנו ממשיכים איתך. כל הדבר הגדול הזה שהוא נקרא שוקולד, בסוף צריך לפרוט אותו לאיזשהו מגוון, אחרת אי אפשר באמת למכור אונליין, כי למכור חלום אפשר פעם אחת. מה באמת המגוון? מה מוכרים ביער הקקאו? או מה קונים ביער הקקאו?
אז חלק מהאופי שלנו, מהאופי של המפעל שלנו, שהוא מצד אחד מאוד ממוקד בשוקולד, מצד שני יש בו משהו מאוד מתחדש כל הזמן, לפי עונות השנה, בקיץ אנחנו מכינים יותר פרלינים במילויי פירות, בחורף יותר תבלינים כאלה חמים, צ'י מסאלה, קינמון. אנחנו ממש ככה כל הזמן מנסים מסבי טיבול ישראלים, פירות שהם ממש פירות העונה, אנחנו משתמשים בפירות הטריים עצמם.
ויש לך קבוצת בדיקה כזאת של מה עובר ומה
אז לא? אז זהו, הלקוחות שלנו הם ממש חלק מהעסק. עכשיו יש לנו עוד קמפיין מימון המונים כבר רביעי.
ב-Headstart?
ב-Headstart, אנחנו פעם רביעית ב-Headstart.
מה את עושה שם? בשביל מה בעצם לעשות מימון המונים?
הגיוס הראשון היה כדי להקים את המפעל.
אוקיי.
וזה היה מדהים. אנשים התגייסו בצורה ש...
ואז עוד לא הלך מה לתת.
לא האמנתי בעצמי. כן, כן, רק הם פשוט האמינו בי.
אוקיי.
והאמינו בחזון הזה וברצון שיהיה משהו כל כך מיוחד בירושלים. והצטרפו אליי, גייסנו 400 אלף שקל. זה חסר תקדים לעסק יזמי שמגייס ב-Headstart.
ומה היום? מה שקורה בימים האלה?
היום אנחנו אחרי הקורונה ש... באופן מפתיע, בלי עין הרע, הגדילה לנו את העסק מאוד, את המחירות הדיגיטליות, ובכלל את כל מה שאנחנו עושים, גדלנו פי שלוש בתקופה הזאת, ותמיד דיברתי על המשבר של אחרי פסח שפתאום נהיה חם, אז עכשיו לא רק נהיה חם, גם נגמר המשבר, ואנחנו, זה קצת אוקסימורון, אבל אנחנו טובים במשברים.
אוקיי, okay. ממשבר למשבר כוחנו כן. עולה. אז למה הדסטארט עכשיו אם כוחנו
אז
עולה?
אז אמרנו, מה יהיה? כבר כל כך הרבה אנשים הזמינו באתר שלנו, הגענו לכאלה מחירות, ופתאום אנשים מחפשים את החנויות, מחפשים לקנות אופליין ולא אונליין. אז החלטנו שאנחנו רוצים להיות על כל מדף רלוונטי בישראל, בכל מעדניה, בכל חנות טבע, בכל מקום שמתאים למוצרים שלנו, אנחנו רוצים להיות. אבל אנחנו חייבים לשנות את שיטת הייצור שלנו, של הטבלאות. אנחנו יוצרים טבלאות שוקולד, שזה מה שעמיד בקיץ. ביותר מ-50 טעמים.
אז בעצם המימון הוא לצורך רכישת
מכונה לטבלאות, כן. המימון הקודם היה למכונה לפרלינים. פרלינים אנחנו מוכרים במקום ודרך האתר שלנו, וללקוחות בארצות הברית.
וכל הייצור נעשה שם בתלפיות?
כן, הכל בתלפיות. הכל במפעל שגדל מ-120 מטר ל-300 מטר.
אוקיי.
בשנת הקורונה נכנסנו לעוד מבנה.
כמה אנשי מתאפקי שוקולד עובדים איתך?
22 איש.
וואה.
אני די לא מאמינה, אני ככה מסתובבת, באמת, אני מעסיקה 22 עובדים.
מי אתם? מה אתם עושים פה?
כי אני עדיין מרגישה אותה עורכת דין שהייתי פעם.
ורגע, ברגע שהם באים ביום הראשון, את אומרת, לא תאכלו עכשיו 5 קילו, כי יותר לא תאכלו?
יש לנו כל הזמן עודפי צור כאלה שעריות, ויודעים אצלנו, אני דור שלישי לשואה. אסור לזרוק אוכל ואסור לזרוק שוקולד. נראה לי שלרוב העובדים עובר באיזשהו שלב, לי לא עובר, אני אוכלת רק שוקולד.
כן, ממש. וזה באמת משהו שאני חייב לשאול, זה באמת משהו שמתרגלים אליו? כאילו, זה פחות, יש תשוקה לשוקולד?
לי כל הזמן יש תשוקה למשהו חדש, לשוקולד חדש. אז גם כשאני מגיעה לתל אביב, אני הולכת לשוקולד ירים האהובים עליי פה.
וכשאת עושה גם סדנאות, נכון?
כן, אני עושה המון סדנאות.
שמה, שבהם לומדים איך לייצר?
כן, גם רואים את המכונות שלנו. וגם עושים חלק מהייצור של הפרלינים, עושים אותו לבד.
אוקיי.
את החלק הראשון אנחנו עושים, כי הוא דורש טמפרור. בנינו איזושהי סדנה
מה הוא דורש?
טמפרור.
מלשון טמפרטורה?
טמפרטורה, כן.
אוקיי, לא טמפורה, לא בזה.
טמפרטורה.
אוקיי.
צריך לחמם ולקרר את השוקולד, זה התהליך הכי חשוב בייצור שוקולד. אז את התהליך הזה אנחנו עושים עם המכונות שלנו, ואז מי שמגיע לסדנאות עושה שני שלבים נוספים בהכנת הפרלינים.
אוקיי, וגם את הסדנאות את מוכרת אונליין? כלומר, אני
כן,
נרשם
כן,
אונליין?
נרשמים לשעה מסוימת, ליום מסוים, משלמים באתר, הכל דרך האתר, אנחנו מקבלים יומן גוגל מוכן עם כל הסדנאות שמגיעות באותו יום.
טוב, תקשיב, זה כל כך מגניב אותי לדבר על שוקולד, שתכף נגיע גם לסיפור שלי עם השוקולד, אבל עד ששכחתי בכלל, ששאלתי אותך איזה מגוון את מוכרת באתר, אז בואי נחזור למגוון, מה אפשר לקנות ביער הקקאו? אמרת פרלינים, טבלאות שוקולד?
שברי שוקולד, יש לנו מוצר חדש, יחסית חדש. אנחנו קוראים לו מצופים, אנחנו לא מצליחים למצוא שם...
נשמע טוב. מצופים. כל ישראל יודע מה זה מצופה.
זה דומה לקליק באופי שלו, זה כזה מנצ'ס כאלה
שמנשנשים,
או שקדים מצופים, או אגוזים מצופים. והם מצופים בכל סוג מגוון השוקולדים שאנחנו מכינים בטבלאות. נגיד שוקולד טוט, שוקולד קסיס, שוקולד צ'יי מסאלה, שוקולד קינמון.
אפשר להכניס כל דבר, בעצם לכלות אותו שם בפנים.
כן, ואפשר גם לצפות, אפשר לצפות פולי קפה, ואפשר לצפות פולי קקאו, ועשינו תירס מצופה, ואפונה מצופה, בט"ו בשבט. אמרתי שאנחנו מתחברים לחגים ול...
את משחקת גם טעמים אחרים, חמוץ. חריף, מלוח.
לגמרי, קרמל מלוח מתים על זה אצלנו, אז גם יש לנו גם מילוי לפרלין קרמל, של קרמל מלוח, יש לנו גם ממרח קרמל מלוח, הבאתי לך עוד מעט איתם.
דעתי קרמל מלוח זה הטעם הישראלי של, של, של השנים האלה.
כשאני התחלתי עם קרמל מלוח, אף אחד לא הכיר את זה.
אוקיי.
כלומר, זה היה מוטי שלימד אותי.
ולא רשמת על זה.
ועוד אף אחד לא דיבר על קרמל מלוח, אני התאהבתי בטעם הזה, אני נורא אוהבת ניגודים, אני אוהבת פסיפלורה, שזה מר חמוץ מתוק.
ועל כן זה כל כך ישראלי, כי אנחנו הכי ניגודים שיש.
כן, כן.
זה ממש, הפיוז'ן הזה של, של באמת, מייצג נפלא, באמת, קרמל מלוח. טוב, אחרי אז שיסגור את המיקרופון, נדבר על קרמל מלוח. אם את יכולה לשתף, אנחנו לא מס הכנסה, אבל בכל זאת קצת אל היקפים, להבין כמה הזמנות בחודש, להבין את, את הכמות, כי אני מכיר את המספרים off the record, כמה באמת זה אינטנסיבי, כי 22 אנשים זה לא הולך ברגל.
כן, כן, אנחנו גדלנו בטירוף בשנה הזאת, גדלנו, אמרתי, גדלנו פי שלוש, ממחזור של מיליון שקל בשנה לאזור 3 מיליון בשנה.
מדהים.
באתר יש לנו, בערך חצי מזה מגיע מהאתר, הזמנות מהאתר. חודשים אחרונים היו יותר מ-1,000 הזמנות כל חודש באתר. בנוסף לזה, בערך 1,000 הזמנות שחברות הייטק הזמינו לעובדים עד הבית, שזה גם היה במערך משלוחים שלנו. אז יצאו באזור 100 משלוחים ביום.
איזה יופי. ובעצם יש לך פס, אחרי ייצור את הפס של האריזה והשילוח ש...
כן, יש מנהלת שירות לקוחות שמקבלת כל ההזמנות, מתקשרת למי שצריך, אם היו תקלות, אז היא מטפלת בהן, אלופה, שירה. עובדת,
אם את שומעת אותנו שירה,
היא טבעונית, עוד יותר קשה.
יש לך שוקולד טבעוני גם.
יש לי מלא שוקולד טבעוני.
כן, זה יופי. שמה בעצם מייחד אותו, ממה עושים אותו? לא חלב מן הסתם, מה במקום חלב?
אז יש שוקולד לבן טבעוני שפשוט אין בו אבקת חלב. יש בו אבקת חלב קוקוס במקום אבקת חלב, ואנחנו עושים אותו אותו דבר, כמו השוקולד החלבי, פשוט בלי אבקת חלב.
איך קוראים לוורוד הזה שהוא טרנדי כזה?
רובי. כן, בדיוק. זה סיפור שלם הרובי, זה סתם.
אבל יש בו חלב? במהות.
יש בו חלב. אוקיי. לא, אבל אין באמת פולה קקאו רובי. זה כמו השוקולד שלנו, שוקולד טוט, שוקולד קסיס, שהיה לנו עוד לפני הרובי. פשוט שמים בו אבקת פירות. כי התחיל הרובי, אמרנו, טוב, אם יש פולה קקאו חדשים שלא הכרנו, אנחנו רוצים גם את הפולה קקאו האלה.
זה טרנדי?
רצינו לקנות פולה קקאו רובי, אבל התברר לנו שאין דבר כזה בכלל.
עצים ורודים בקולומביה.
אז זה לא קיים. זה פשוט שוקולד עם פרי. אפשר להסתכל ברכיבים, לראות שיש שם אבקת פירות.
נהדר. תגידי, בנושא של האריזות, כי אני כן רוצה לגעת בו, כי גם התחלנו בשאלת הפתיחה איתו. בעצם את אורזת, ואז מגיעה חברת הפצה פעם אחת ביום, היא מגיעה לאסוף?
כן, חברת המשלוחים שלנו מגיעה פעם אחת ביום, אחרי בשעה הכי מאוחרת שהיא יכולה.
מי עושה? עם מי את עובדת? יכולה לספר?
עכשיו...
החלפת בדיוק.
עברנו איזה 4, כן.
אוקיי.
עכשיו אנחנו עם קיי משלוחים.
אוקיי, ירושלמים?
לא. הם באזור המרכז.
הם באים אלייך.
יש להם הרבה ניסיון עם שוקולד, לכן החלטנו להתחיל לעבוד איתם.
ויש להם הובלה בטמפרטורה המבוקרת וכו'.
יש להם מכוניות ממוזגות, והם עושים תמיד, הם אוספים מאיתנו אחרונים, ושולחים את המשלוחים שלנו ראשונים בבוקר, למחרת בבוקר. מקפידים שזה לא יהיה יותר מלילה אחד במחסן שלהם.
בדרך כלל את מצליחה להגיע ללקוחות תוך כמה זמן מהזמנה?
בדרך כלל, אנחנו מתחייבים ל-24 שעות.
אוקיי.
אם מזמינים עד 2 בצהריים, מגיע למחרת.
זה התחייבות יפה. זה בישראל רק טרמינל X ונספרסו יודעים לעשות את זה.
במרכז ובצפון כרגע. כי לחברה שלנו יש מחסנים במרכז ובצפון. ירושלים באותו יום.
אגב, דרום בכלל זה יותר מורכב, לא? אבל כשהטמפרטורה עולה את 40 מעלות בחוץ.
אני לא יודעת מה יהיה.
סניף במפעל באילת.
כמעט הקמנו חברת משלוחים. היינו כל כך מתוסכלים. אמרנו, הקמנו קבוצת וואטסאפ של 200 אנשים. שגרים באזור ירושלים ועובדים באזור תלפיות.
רוצה להגיד לך שאין כמעט חברה יזמית כמוך בתחום האונליין שלא הגיעה באיזשהו שלב בחייה להחלטה שהיא חייבת להקים מערך משלוחים משלה, ויש גם כאלה שעשו את זה, תתפלי.
כן?
וזה בטוח יותר כלכלי, שוב, תלוי מאיזה סקייל, את מתקרבת לסקיילים האלה, אז יכול להיות.
תמיד אתה מתלבט, כל דבר שאתה עושה, אתה מתלבט אם לקחת עובדים שלך, או לקחת מישהו חיצוני. בתחום של המשלוחים, היה נראה לנו מאוד הגיוני לעבוד עם מישהו חיצוני, ואז הוא לוקח גם דברים של אחרים.
כן, זה צריך להיות כמובן אותם דברים, השוקולד לא יכול להיכנס עם רעיתים.
אז זהו, אבל שאתה לוקחים מלש לידינו אלקטרוסליל, שאתה חומרי בניין, ואת השוקולד שלנו, לא יכולנו לראות את זה, נתקע ככה במסעית, זה פשוט היום ונורא.
כן, מלט מעורב עם...
הוא אמח לחברה, אבל זה לא יתאים לשוקולד.
נכון.
אז ככה עברנו איזה דיוק עם זה, אנחנו עדיין בחרדות ולא ישנים בלילה, בעיקר בקיץ.
עוד דבר שנורא מסקרן אותי, ובהמשך של המשלוחים, הרי בטח בישראל, אבל בכל העולם האי-קומרס יש אחוז לא ניכר, כמובן משתנה לפי קטגוריה, נגיד בין 5% ל-25% של החזרות וביטולים. גם את נתקלת בתחום שלך בבקשות כאלו? כלומר, הגיע אליי שוקולד, לא רוצה אותו, קחו אותו חזרה?
אז זהו, אז אנחנו עשינו איזה שהם נהלים מאוד ברורים, כי גם יש לנו עלויות מסוימות, כלומר יש הבדל עם...
עלויות גבוהות.
כן. אם הזמנת ועוד לא התחלנו להכין, המשלוח עוד לא יצא, תוך שעה התחרטת, אנחנו מיד מחזירים את הכסף, מבטלים את ההזמנה.
אבל אחרי שההזמנה הגיעה לה...
אחרי שההזמנה כבר אצלך, אז אנחנו, אם הייתה טעות שלנו, אנחנו גם כן מיד מזכים, מיד מפצים.
מחליף אותך, כן.
אנחנו לא מאפשרים לבטל את ההזמנה אחרי שהיא כבר הגיעה ללקוח.
כן, זה, ברור.
זה גדול עלינו, אנחנו נפשוט
רגע ככה. קצת שני, את רוצה לתת customer service טוב, ואת יודעת, לא לזרוק אותו, תסתדר עם מה שיש.
כן, אני, יש לי בעיה, אני לא מסוגלת להגיד לא ללקוחות. כל מה שהם מבקשים, אני נותנת להם.
אוקיי,
יודעים, גם אם יבואו אליי ויבקשו שוקולד, אני תמיד נותנת.
אני לא חושב שזה בעיה.
אז לא מרשים לי, הצוות שלי אומר, אסור לשלוח את הלקוחות שמתלוננים ליערה, כי מיד תיתן להם הכל.
אני חושב שזה...
את כל המפעל.
זה השיווק הכי טוב שלך. באמת. כאילו, כי ככה זה. כי בסוף, על כל אחד כזה, שהסבט את רצונו עליו שהוא היה ממורמר לפני כן, אז זה עלה לך 50 שקל, זה 100 שקל. זה עשה שיווק כמו 10,000 שקל. אז אני חושב ש... תשארי ככה, וזה גם כנראה משעת. דרך אגב, לא דיברנו על המשחק מילים המשעשע בשם שלכם, אבל גם יער הקקאו זה יערה קקאו.
בדיוק. זאת,
אז זה השם שלך.
כן.
אז אם השם שלך, אז צריך להיות משעת. ואם את כזאת שאת טובה לכולם ורוצה לעזור לכולם, אז why not? ואפרופו שירות לקוחות, באמת מה, איך אנשים פונים בדרך כלל? טלפון, וואטסאפ?
אנחנו הכי אוהבים שפונים במיילים. אני לא יודעת למה לאנשים יש איזה מרחק פסיכולוגי ממייל.
אוקיי.
כאילו הרבה יותר קל להם לכתוב וואטסאפ מלכתוב מייל, והכי קל להם להתקשר.
הוואטסאפ, אני דיברתי על זה באחד הפרקים, כי אנשים אוהבים לראות את שני הכחולים, שזה יתקבל. זה הסיבה, את יודעת.
ואולי במייל צריך לכתוב כותרת, אז זה יותר, נראה לאנשים יותר בירוקרטיה או משהו.
כן, גם באופן עקרוני, אני חושב שהעולם עבר לוואטסאפ, אתה רואה, יותר ויותר שולחים לך אפילו מסמכים, הצעות מחיר, חשבוניות, הכל עובר לוואטסאפ, אז יותר נוח בהקשר הזה. קצת על... כן.
אנחנו מקבלים טלפונים, יש לנו גם טלפון של המשרד, 077. וגם הטלפון שפעם היה שלי, שכבר עם גוגל מוכר בכל העולם,
okay.
אז פעם אני הייתי מקבלת 300 שיחות ביום, היום זה הטלפון של המשרד, אני עם טלפון חדש.
אני מקווה שאין לך 300 פניות של לקוחות ביום.
לא אלא אישי.
פחות.
למשרד okay, אנחנו okay. מאוד מנסים לצמצם את זה, אבל יש מענה טלפוני. ויש כמה עובדים, תמיד עונים.
קצת על הלקוחות, כי שוב, אין מה לעשות, אנחנו ישראלים, אז אנחנו כנראה אוהבים להתלונן. ובכל זאת, אם יש לך איזשהו משהו לשתף על פרופיל הלקוח הקלאסי, או הלקוחות הקלאסיים של יערה קקאו.
זהו, 99% מהלקוחות שלנו פשוט אנשים מדהימים שאין דברים כאלה. כאילו, מוכנים לעשות בשבילנו, יותר משנהיה מוכנים לעשות בשביל עצמנו. הם תומכים ב-Head Start, ואם אנחנו תקועים, אם אנחנו צריכים להרוז, אז הם באים להרוז, ולא מוכנים לקחת תשלום, ועושים לנו משלוחים.
באמת?
זה מדהים. הלקוחות שלנו זה פשוט...
מה, זה נהיה סוג של קומיוניטי סביב?
זה ממש קהילה, יער הקקאו זה הרבה יותר מעסק.
נשמע מדהים.
וגם...
אבל צריך תחזק קהילה, קהילה לא יכולה לקרות לבד.
זהו, אז יש לנו 3 קבוצות וואטסאפ שאנחנו מפרסמים מתכונים כל שבוע, וקבוצת וואטסאפ אחת של משלוחים, שאנשים שבאזור אנחנו שואלים...
זה יופי.
מי נוסע היום ל... לא יודעת מה, מעלה אדומים? יש לנו 3 משלוחים לשם, אז מישהו שנמצא באזור קופץ ולוקח לנו את המשלוחים.
מה שמקפיץ לי את השאלה, הרי את מן הסתם, המוצרים שלך קשרים. אבל בשוקולד זה באמת איזשהו סוג של פרמטר. אני מעולם לא בדקתי אם שוקולד שאכלתי הוא קשר או לא. כאילו, לקהל הישראלי כמובן.
זה, בירושלים נורא נורא חשוב הקשרות לאנשים.
מן הסתם, גם... אבל את לא מוכרת רק לירושלים.
אני מוכרת בכל הארץ. התחלתי בירושלים וסדנאות, אנשים באים עם ילדים. אז החלטנו להיות קשרים למהדרין, שזו הייתה החלטה לא פשוטה, כי... זה חסם לנו חלק מחומרי הגלם, שלא יכולנו להשתמש בהם.
מה למשל?
אפילו מחית אגוזים של חברה, של קליבו, של חברת קליבו, שאנחנו עובדים איתם בשוקולד מריר שהוא פרווה, אבל המחית אגוזים היא חלבית. אז החלבי זה לא חלב ישראל, ואז אנחנו כבר לא יכולים לעבוד עם המחית
אגוזים. את רואה את סדרה הישמחת אני?
ראיתי.
כן, זה שם את הפרק עם הכשרות, גם כאן שהיא פעם בטעות, הם דתיים, כן, אבל בטעות היא עשתה קניות של ה... זה חנות תבלינים או משהו, בקיצור, היא נכנסה בטעות עם הגבינות, שהיא קנתה ורגע היא שם במקרר, ואז כאילו מישהו צילם את זה. כן, ירושלים זה סיפור אחר.
זהו, יש חברת ולרונה, שזה חברת שוקולד, שחברה שיש לה שוקולד מדהים, ממש מעולה.
אוקיי.
ולא היה להם עד עכשיו שוקולד חלב ישראל, עכשיו הם התחילו להביא, אבל רק 2 סוגים, מתוך איזה 30 סוגים של שוקולד שיש להם.
אבל הגבלות הקשרות הן לא כמו יין, נכון? זאת אומרת, לא צריך, אין, לא צריך להיות זה שמוזג או זה, לא צריך להיות מישהו שהוא, לא יודע מה, דתי.
כן, זה לא ברמה של יין.
כן, זה לא כמו יין.
גם העניין הזה של הכשרות בסופו של דבר, גרם לנו, נגיד, לייצר מחיות אגוזים בעצמנו, ואז יש לנו מחיות אגוזים מדהימות.
הרבה יותר טובות ממה שקנית.
כן, אגוזים טריים, בעבודת יד, זה פשוט עולם אחר ממחית שקונים, וטסה כל הדרך מבלגיה, ועמדה על המדף שנתיים.
זה לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לשיחה, אנחנו דוברים על אי-קומרס, אבל למשל, שאחד הבנים שישאלתי השבוע על נושא קשות, אז אמרתי, זה התחיל מתפיסה של בריאות. זה לא סתם, זה כל ההפרדה וכולי, זה לא בא שמישהו רע רצה להגיד, ככה תעשו, ככה אל תעשו, זה בא מתוך מקום של בריאות, ונסגור את הפינה הזאת, אם תרצי, והזדמנות לדבר על זה.
היום המוצרים שלנו טריים ומעולים, ואנחנו מייצרים אותם במקום, הכל ייצור מקומי, בזכות הכשרות.
מרקטינג, איזה מרקטינג את עושה? שיווק.
וואי, בדיוק השבוע בררתי על שלטי חוצות, שמעתי את המחירים וכמעט התעלפתי, לי אין שלט במקום בכלל, אני כל כך מפחדת מה...
אבל זה הקסם של המקום, אני חושב.
כן, כן.
ועוד לפני שהייתי שם, רק
מהפידי. אנשים מכירים אותו כי הם מכירים, זה כאילו מין סוד כזה.
אני אספר אלה, נגלה סוד מאחורי הקלעים, בדרך כלל כל פרק הזה מלווה בשיחות הכנה, ועוד כמה דברים שאנחנו עושים, אני והאורחים שלי, ויערה עשתה את זה הכי מקורי, עשתה לי ממש שידור חי בווידאו דרך הטלפון של המפעל, עברנו בין המכונות, וזה באמת, הרגשתי כאילו אני שם. אז זה בהקשר של מרקטינג, את אומרת שילוט חוצות, אז אתם עושים בעיקר דיגיטל, זאת אומרת פייסבוק.
כן, פייסבוק, אינסטגרם, עכשיו התחלנו.
מי מצלם? התמונות שלכם ממש מחשקצות, כמו שהן עושות חשק.
כן?
כן, כן. אבל אולי כן אפשר.
מאיה הקונדיטורית שלנו, היא אלופה, היא פשוט גאון, היא מצלמת מדהים.
כן. היא ארטיסטית כזאת, היא...
ממש, ממש, עם חוש כזה.
זה מאיה, אם גם את שומעת, כבר עובדת השנייה שלך. רגע, מוטי גם עובד איתך, נכון?
מוטי בכלל מנהל בחברת תרופות.
שוקולד זה תרופה, לא?
לגמרי.
אוקיי, לנפש.
הם מפתחים חיסון לקורונה הבאה, אבל הוא מייעץ לנו ומגיע לאוויר סדנאות, ועושה לנו ערבים פתוחים, והוא ממש חלק מהמקום.
הזכרנו קודם את, אני ממשיכה לה... את דיוויין בתור מנוי יין, ואת גם מוכרת מנויים. ביער קקאו יש מנוי, ואני נכנסתי פנימה וצד צללתי וראיתי שהמנוי הוא, הוא חריג, הוא שונה, הוא מיוחד, הוא סביב עולמות של תוכן, עונות השנה, חגים וכולי. מה את יכולה לספר על התפיסה המיוחדת של מנוי? זאת אומרת שהוא לא סתם קנה אותו דבר, לא סתם, אבל שלא קנה אותו דבר וקבל במחזוריות, אלא רלוונטי לתוכן, רלטיבי לתוכן, וגם איזה פידבקים יש על, על
זהו, המנוי. אני וגיא בעלי נפגשנו כשלמדנו ביחד באוניברסיטה, הציעו לנו מנוי
לעיתון. הוא עובד איתך?
לא, לא, הוא רופא בכלל.
אוקיי.
אין לו זמן אפילו להגיע לבקר.
שניכם רופאים. אוקיי.
אני יותר. היינו סטודנטים באוניברסיטה בגבעת רם, בכלל למדתי כימיה פעם לפני המשפטים. גם הוא למד כימיה, הוא נהיה רופא, אני נהייתי שוקולת ירי.
זה גם כימיה?
והציעו לנו פעם, ממש כימיה, בשביל זה היינו צריכים ללמוד כימיה. הציעו לנו מנוי לעיתון הארץ, ואיכשהו עשיתי מנוי, למרות שזה לא... הייתי בכלל איזה מתנחלת מאופרה, מה לי ולעיתון הארץ.
ההפך.
פשוט
את האויב.
התמכרתי לעיתון הזה שאני לא יכולה להסביר, אני כבר חלפו 20 שנה, ואני לא מפס... אני מחכה לעיתון כל יום שישי.
אבל זה...
כי זה מפתיע, וזה מרגש, וזה כל...
שבים היינו עכשיו בתוכנית של קובי מידן, הייתי מוריד את הכל, הייתי אומר, יערה... הפיוז'ן הזה, החיבור והשילוב של ניגודים, הוא מה שאת, גם הטעמים שלך, גם במשעת, גם בקיבוץ החילוני, העירוני, שהוא חילוני ודתי מיחד, והנה גם מתנחלת באופרה, אני עושה כזה מרחבות עם הידיים, שקורית הארץ, זוהי את, שילוב של ניגודים והיפוכים, שיוצרים את הגשטלט, שהוא מה שאת, שכחנו מקובי מידן, אז זה הסיפור בעצם, אני פשוט רוצה להתקדם בנושא הזה של ה... איך נקרא לזה של ה... תפיסה הזאת המיוחדת של של התוכן של המנוי, ואני רוצה, אני מבין שזה בא משם, דיברת על הכימיה, קפצנו משהו אחר, אבל לרדת איתך לנושא של המחירה הישירה, כי את מוכרת לא רק באונליין, נכון? את מוכרת גם בסוג של חנות, התחלת מאיזשהו דוכן במחנה יהודה?
במתחם התחנה הראשונה בירושלים.
אוקיי.
מכרתי הרבה בדוכנים בקניונים בירושלים.
פופ-אפים כאלה?
כן, אני לא מסוגלת לחזור לזה.
אוקיי.
כשנכנסתי לעולם האונליין, פתאום הכל כזה מסודר, ואתה לא צריך לסחוב, ועולם אחר, אחר, אחר לגמרי.
אוקיי. אבל יש איזשהו סוג של סינרגיה בין נקודת מחירה. קונים איפה? אני רוצה לקנות, אני יכול לבוא אלייך.
לחנות שלי, כן, בתלפיות.
שהיא איפה שהמפעל?
כן, כן.
זה גם חנות המפעל?
כן, okay. בדיוק. ואנשים מגיעים לסדנאות גם, אז הם קונים אחרי הסדנה, לפני הסדנה.
אבל יוצא שגם באים ו... פשוט באים בשביל לקנות וללכת.
כן, כן, יש לידינו הלחם של תומר, מאפייה מעולה, הרבה מגיעים לשם וקופצים אלינו.
אז אולי כן כדאי לשים שלט. קודם אמרתי לך שדווקא נחמד שאתם מסתורים.
כולם אומרים, אתם כאלה מדהימים, הבעיה היחידה שאין שלט ואני אגרת שילוט לא...
אוקיי. כן, מפרים לנו פה, אבל אנחנו נמשיך.
תעמו פה פשוט השוקולד הזה.
כן, כן, החבר'ה פה עפים על השוקולד שלך, ונראה לי שלפחות את הטעם של מי שיושב פה פיצחת היטב. לא חושב שיש המון טעמים. שוב, את כזה צנועה ולא אומרת הכל, אבל אפשר להיכנס לאתר, כמוני, ולראות שיש שם... אני האמת היא, אני דלקתי על השברים.
השברים רוצים.
שברים. מלחמת שברים. זה אדיר.
השברים עם הקוקוס, אנשים ממש מתמכרים לזה, זה מצחיק. אנשים מגיעים מאיזה... באתי במיוחד מבאר שבע לטעום את השוקולד קוקוס. סיפרו לי על זה. או שאנשים טעמו, מישהי טעמה את הקרמל המלוח, פעם הייתה לנו עסקה גדולה עם חברת SQ-Link. אז השארתי קצת טעימות במטבחון. השארתי למנהלת הרווחה, השאירה את זה במטבחון. מישהי טעמה את זה. פשוט השתגעה עד שהיא מצאה אותנו. כי הייתה חייבת לטעום עוד פעם את הדבר הכי טעים שהיא אכלה בחיים,
והגיעה
אלינו רק בשביל זה.
נהדר. הזכרת SQ-Link, ובאמת את עושה הרבה מאמצים, מה שקוראי B2B, שזה לא...
שזה לא...
B2B, למדתי ממך, אלא ביזנס טו ביזנס, מוכרת לעסקים, לחברות, ביימי וכולי, מה באמת את עושה? כי זה עבודה טיפה שונה, מה שאני מקור אונליין ללקוחות הפרטיים, שכמו שאמרת, הם כבר חלק מסוג של קהילה.
נכון. זה נורא יפה מה שקרה עכשיו, כי פתאום הגענו לקהל כל כך רחב, שאנשים קיבלו אותנו מהעבודה של הבן זוג, וגם קנו אצלנו באתר, וגם החברים שהיו להם בבית בשבת, הביאו להם לשבת, כאילו הם מכירים אותנו מהמון המון מקורות, וגם הם היו אצלנו בסדנה.
את אומרת משהו מעניין, כלומר ה-B2B מצד אחד זה מקור הכנסה, שהולך וגדל, מצד שני זה סוג של ערוץ שיווק, שהופך את ה-B2B to C, קראו לזה פעם בשיעורי שיווק שלמדנו בשנות ה-90, שבעצם כל אחד שקיבל מקום עבודה, עכשיו הוא סוג של לקוח פוטנציאלי, כי הוא... טעם, ואז הוא הולך
פחת לקוח ישיר. ואני אין אצלי כל כך, אני לא מבחינה בין B2B ל-B2C ל-B2G, לא יודעת מה.
It doesn't matter.
זה הכל הרעיון של מה שאתה מביא לעולם. הכל מתחבר לרעיון אחד. באמת דיברנו השבוע על זה שאנחנו עסק שכל כך טוב בשיווק וכל כך גרוע במחירות. אנחנו לא מצליחים לבוא לחנויות ולהגיד להם, תשימו את הדברים שלנו על המדף, כי כל כך מובן לנו מאליו שאנשים מגיעים אלינו.
אבל ברור לך שזה קשור אחד לשני, זאת אומרת, ככל שאת יותר מוכרת ויותר פמיליאר, וכבר השם יערה קקאו, כמעט כל ילד יוכל לדקלם אותו ללשון, אז יהיה הרבה יותר קל לשים אותך על המדף.
כן, כן, זה קורה גם. Okay. פונים אלינו.
מי ששמע עליך ומכיר אותך, כן, מוציא אותך למדף. כן. לכן צריך שיותר אנשים יכירו אותך, אבל זה כבר עניין של תקציבי שיווק שלך, אני לא...
הגיע לנו מישהו, אמר לנו, מה, אין לכם אנשי מחירות? אין לנו אף איש מחירות.
אתם אנשי מחירות. והדיגיטל.
הדיגיטל, כן. כן. השיווק הוא גם המחירות, אמורים להבחין, להפריד. המחירות פשוט קורות לבד.
אין אמורים. אבל כן, מה שנכון, נכון. בכל זאת, בעולם הזה של הביס המתוק, נקרא לו איזה שם קוד, זאת אומרת שזה שוקולד, זה שוק משוכלל, כמו שפעם קראו לזה בכלכלה, כי יש יבוא, ויש יבוא מקביל, ויש יצרנים ישראלים, ויש אליטים, ויש כל מיני חברות ענק שעושות, אבל יש גם מלא בוטיקים, ושוקולטרים וכו'. כשאת קם בבוקר ואומרת, יש לי תחרות, מי התחרות שאת רואה בעינייך? מי הם המתחרים שלך?
האמת שאני לא מרגישה כרגע שיש לי הרבה תחרות בארץ.
רגע, זה משפט שאני צריך לכתוב, אין לי הרבה תחרות, כן.
התחום שלנו מאוד מאוד בעייתי, מאוד קשה להיכנס אליו. ייצור בארץ זה סיוט. אותי זה כמעט שבר, אני...
אוקיי.
כל הרגולציה ורישיונות ו...
וזה לא נגמר אף פעם, נכון?
כן, זה ביקורות, וזה פשוט שובר אותך, אתה כאילו מרגיש נרדף, אתה מרגיש שמישהו נגדך. אז, ואתה צריך לשלם לעובדים שכר מינימום, אתה לא יכול לשלם להם לפי תפוקה.
אבל אנחנו יהודים נבנים מהתחושה שיש מישהו נגדנו.
אני, לא, זה משגע אותי גם עקרונית, אני מרגישה שכאילו, אתה בא להוביל משהו, אתה בא לעשות משהו טוב, ומתייחסים אליך מראש, כאילו אתה איזה פושע.
את דברת על מבחינת הבירוקרטיה, נכון?
כן, אני יודעת, עכשיו הזמנו מדחומים מבלגיה, תקעו לנו אותם במחס, כי אנחנו חייבים כסף למעם, היינו חייבים 62 שקל למעם שלא ידענו עליהם בכלל. וגם כששילמנו 62 שקל, אז לא, כולם פה בחלט, אז הם לא עובדים, או לא יודעת מה, יש חופשה מרוכזת במחס, אז הם לא יודעים שכן שילמנו תמם, אז ממשיכים לתקוע לנו תבניות שאנחנו לא יכולים לעבוד. אנחנו, יש לנו עסקה לארצות הברית, אנחנו לא יכולים לעשות אותה, לא יכולים להשלים אותה, כי זה תקוע ב... זה אנשים שבכלל לא מבינים מה זה להיות עסק, זה פשוט גומר אותי הדברים האלה.
מה זה להיות עסק עצמאי? כי כשאתה עסק גדול, אמרתי למשל, אני לא יודע איך זה עובד באלית ושטראוס, אבל אני מניח שכשלהם יש בעיות כאלה, הם נפטרות קצת יותר מהר ויותר בקלות. גם הם חייבים 62 אלף שקל ולא 62 שקל. מסכים איתך, אבל בכל זאת, יש איזשהו, יש תחרות.
יש תחרות, בוודאי שיש תחרות. האמת ש... אלית, מה זה? הפתיעו אותי לטובה. כתבתי את השם שלי בגוגל, לא ידעתי מה יוצא.
אוקיי.
יערה קלמנוביץ', אני מסתכלת בגוגל, מה אני רואה? אני רואה שאני באתר של אלית.
אוקיי.
כתבו, סיפרו על ארבעת השוקולטיירים המובילים בארץ, אז שמו אותי שם. וביחד עם כל השוקולטיירים הכי גדולים בעולם, שאצל חלק מהם למדתי. וגם זה נורא החמיא לי, וגם עשו שם ממש עמוד יפהפה.
תגידי. הדלקת אותי ברעיון, כמו שאומרים. מחר באה אלית ואומרת, יאללה, אנחנו רוצים לעשות עסקת רכישה, לקנות אתכם, חלק מכם, להשקיע בכם, זה משהו ש... שיכול לבוא בחשבון?
לא, הציעו לי במהלך השנים כל מיני. ו...
עמד על שלך? או שעניין של מסע ומתן?
זה לא עניין אותי כל כך, כי אני עדיין לא למדתי להתייחס לעסק בתור איזה נכס כלכלי. אני מתייחסת אליו בתור הנשמה שלי.
אוקיי.
כאילו זה קודם להכל, בבניין שלי יש לנו איזה 100 עסקים בבניין.
אז את יכולה להרחיב את הנשמה שלך לגבולות?
כולם עם BMW, רק אני נוסעת עם אוטו מודל 2007, שעכשיו החלפתי עם הכתבת של עיתון הארץ, נתתי לה אוטו מתנה.
את ממש מחוברת לארץ.
כן, כן, ממש הייתי שבועיים רצוף בעיתון.
מה יגידו על זה בהתנחלות? הבנתי. אבל את לא פוסלת, את אומרת, רק עוד לא הגעת לשלב שבו זה על השולחן.
אולי אם היו נותנים לי ממש להתבטא, והייחוד של העסק הוא... הוא גם השוקולד המדהים, אבל הוא הרבה מעבר. הרבה אנשים כותבים לי בפייסבוק, עוד לא טעמתי את השוקולד, אבל הכתיבה המדהימה שלך, אנחנו ממש מתחברים אליה. עכשיו יש לי מנהלת שיווק שהיא כותבת את התכנים, mm-hmm. אבל הרבה פעמים היא אומרת לי, יערה, יום העצמאות, את כותבת. יערה, פסח, חג החירות, את חייבת לכתוב. אני לא מוותרת לך. Mm-hmm. וגם בדף האישי שלי אני כותבת, ותמיד זה מתחבר איכשהו לשוקולד, כי זה מה שקורה אצלי.
אוקיי.
Okay. וגם מנהלת השיווק שלנו, חן, עוד אלופה שעובדת איתי, אז היא ממש
נשים?
מחוברת לנשמה
כל שלי. כל העובדים הם נשים? כל העובדות הן נשים?
הייתה תקופה ארוכה שהיינו רק נשים.
עליתי על משהו.
לא, עכשיו לא.
אוקיי.
אורי בן דוד שלי הצטרף אליי, והוא המנכ״ל עכשיו.
הוא עליה תהנה.
הוא לא, 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 לא חושב שידברו עליו, לא שיגידו עליו כלום, אבל הוא מנהל את העסק מדהים.
לא מדבר על אורי שמנהל את העסק?
הוא אלוף, הוא אלוף.
אוקיי.
בדיוק שם את הגבולות שאני לא מסוגלת.
אוקיי.
לא ידעתי שלסבתא שלנו יש
קצת. אז יש לך זמן להמציא טעמים חדשים עכשיו.
יש לי זמן לחשוב.
יש גם חמוץ? יש שוקולד חמוץ?
כן, פסיפלורה.
אבל פסיפלורה זה חמצמתק כזה, כזה כזה.
זה עם שוקולד. יש פיסטוק פטל שזה ממש כזה.
וואו. טוב, את אוהבת, את יצירתית מאוד, ככה זה נשמע. תקשיבי, אמנם שיתפת במצוקה של העסק מול בירוקרטיה, רשויות, רגולציה וכולי, אבל חייב להגיד, וזה כן קצת מרפרר לדברים שאמרת בהתחלה על הפריצה, על השילוש של המחירות בשנה החולפת, ש-2020 עשתה משהו טוב לעסקים העצמאים באונליין, מה שקרוי ה-direct to consumer, המחירות הישירות לצרכן, בניגוד לפלטפורמות, למשל לאמזון, או בישראל לוואלה שופס, או שופרסל אונליין, וכו' וכו'. יש צמיחה מטורפת בכמויות העסקים שהתחילו למכור ישירות אונליין, ואני חושב שזה מאפשר, כאילו פעם אמרו או זה או זה, אבל היום אין סיבה לא לעשות גם וגם. עכשיו, כמו שאמרת, אצלך בפלטפורמה את מוכרת גם קצת מוצרים שהם לא שוקולד, שהם לא שלך. אמרתי בשיחה המקדימה, יש יין, יש עוד כמה דברים, נכון? יופי. השאלה אם חשבת גם לעשות הפוך ולמכור את המוצרים שלך בפלטפורמת האונליין האחרות, למשל, כמו שנתתי דוגמה עכשיו.
אז אני נמצאת, אני... הראש שלי עובד בצורה כזאת שאני כל הזמן חושבת מה הלקוחות מחפשים.
אוקיי.
אז ממש בתחילת הדרך מכרתי באיזה חברת הייטק, אז סיסקו, okay. NDS, בינתיים חברה נוספת, שלישית קנו אותם, אבל מכרתי בחברת סיסקו, והמנהלת רווחה שם סיפרה לי שלעובדים יש סיבוס, כרטיס סיבוס, mm-hmm. שהם יכולים לקנות על חשבון הסיבוס, היא אמרה לי, אם תתחברי לסיבוס, יקנו ממך בטירוף. והם גם אז ישמחו, תצילי אותם מהתקציב הזה שאין להם מה לעשות איתו.
Okay.
חברתי לסיבוס, קנו ממני בסיבוס. ואז התחברתי גם לטנביס, אבל זה היה קשה בהתחלה, כי הם רגילים לקנות ממסעדות, למה לקנות שוקולד? זה היה כזה מחזורים של 1,000 שקל בחודש, 2,000.
וולט נכנסת? רגע, יש וולט בירושלים?
אין בירושלים, והם לא נתנו לי בתל אביב. למרות שאמרתי להם שאני אשלח בדיוק כמו מסעדה רגילה, הם לא...
אולי צריכה פה איזשהו מרכז קטן, כי וולט יכול להפעיל...
חשבנו על זה רק בשביל וולט. אבל עם טנביס זה פשוט היה מדהים מה שקרה בקורונה. פתאום אנשים התחילו להזמין בעשרות אלפי שקלים. בבת אחת, מ-1,000-2,000 שקל בחודש, עלינו לאיזה מחזור של 50,000 בחודש רק מטנביס.
אבל אני אקשה לך על זה. נגיד רמי לוי אונליין, שופרסל אונליין, קוויק, כל החבר'ה ששולחים עשרות אלפי משלוחים ביום, תלוי על מי מדבר, שאלה אם לא שווה שיש שם במגוון, הרי הם, כי אין לך בה, עברת את הרף, נקרא לזה הפסיכולוגי של להיות ספק, תיארת את זה בתחילת הדרך, את מוכנה להיות ספק במדף של מישהו אחר בחנות, אז למה לא להיות ספק במדף של מישהו אחר בחנות אונליין, ולהגדיל ככה את המחירות בצורה
שערוייתית. אני מפחדת על השוקולד שלי, כאילו אם הם מוכרים בדיגיטל ואני שולחת, אין לי בעיה. אבל לעבור למדף שלהם ומשם ללקוח הסופי, זה נורא מפחיד אותי.
תראה, מדף האונליין הוא, אתה יודע, זה רק עניין של החסנה, לצורך העניין עם המרלוגים, או לא חושב של רמי לוי, אתה נמצא עם מרחק בטח קרוב אלייך, מן הסתם, אז סתם, אני לא מכיר, אבל שאלה אם עקרונית, זה משהו שאת יכולה לדמיין, ואם זה מתאים לך לבצע.
האמת שלא חשבתי על זה אף פעם.
אוקיי.
אבל כל חברה שדיברתי איתה, שתמכור מוצרים שלי... ואמרה לי, אולי נמכור אתכם באונליין. אז מיד נלחצתי ושאלתי אותם, אבל כמה אתם מוכרים באונליין? אז רואים לי 6 משלוחים ביום.
אז זה לא החברות האלה אני מדבר. אני יותר בחברות...
לא, חברות די גדולות אפילו.
אז אני בחברות של ה-20,000 ביום. דיברתי עליהם, אולי 10,000.
שופרסל רצו מאוד מוצרים שלנו. ליוו אותי בקורונה, עיתון גלובס עשו כזה, שחברה גדולה מאמצת חברה קטנה. נורא רצה להכניס אותי. לבטנו איך, אולי לטבע, כי אם אני אהיה ליד טבלאות שוקולד שעולות 5 שקלים, אני לא חושבת ש...
את בבוטיק, את במשהו אחר. אבל רגע, הוא מצד שני, את כבר שולחת היום שוקולד לחוץ לארץ.
נכון.
איך עושים את זה?
אז זה באמת דרך חברה ישראלית מדהימה, שקונה מוצרים תוצרת ישראל, ושולחת לנוצרים אוונגליסטים בעיקר, וגם ליהודים בארצות הברית, שהם גם רוצים את המוצרים המעולים שלנו, וגם רוצים פשוט לתמוך בישראל.
אוקיי. זה בכמויות, נכון? זה
בכמויות אדירות.
במשטחים, איך סופרים את זה?
כל חודשיים אני שולחתי איתם איזה 2 טון.
2 טון, ככה סופרים את זה? במשקל?
לא, זה יחידות, אבל יש להם מנויים. שולחים להם כל חודש ארגז עם איזה 8 מוצרים מישראל.
ומטיסים במטוס?
בדואר ישראל.
כן, בדואר, אבל זה עובר למטוס.
דואר ישראל, כן, UPS.
לא, לא, נהיה.
לא, לא, לא.
אוקיי.
כל חודש מחדש, יש להם כבר 11,000 מנויים.
אוקיי.
כל אחד מקבל, נגיד, פעם ממרח שלנו, פעם טבלת שוקולד, פעם מערת סרליני.
זה ביזנס כשלעצמו נפלא, בלי קשר למה שאתה עושה בארץ.
וואי, יש להם עסק מדהים, אני מתה עליהם. הם גם לקוחות פשוט, אין לקוחות כאלה.
אבל רגע,
לא רוצה שיגנבו לי את הלקוח, אבל הם פשוט לקוח.
אז אל תגידי את השם. ותכף נסגור את המיקרופון, תגידי, אבל אחרי הכל הם מוכרים את זה בתור יער הקקאו?
בטח, בתור יער הקקאו הם מוציאים אלון ומספרים את הסיפור שלי. ומראיינים אותי, ומראיינים אותי לפודקאסט בארצות הברית, ועוזרים לי בכל דבר, שמים את הכתובת של האתר שלי, כדי שהלקוחות שלהם יוכלו להזמין ממני ישירות.
יש לך אתר באנגלית גם?
עכשיו אנחנו בונים. יש, היה,
או שהם דוברי עברית?
לא, לא, ממש לא.
אוקיי.
אני מכינה להם במיוחד חבילות באנגלית, והם פשוט דואגים שהעסק שלי יצליח. הם באמת לקוחות מדהימים.
אוקיי, אז רק שנייה לפני שנמשיך, we are speaking of חול, ויש לנו פינה קבועה עם רן סיון, שנקראת הקרוסבורדר. רן סיון, עוברים אליך.
קרוסבורדר, אי-קומרס מעבר לים, עם רן סיון.
בעולם של שפע אינסופי של דגמים ואפשרויות קנייה ומחירה, סטוקיקס הפכה לשם נרדף לטירוף העולמי סביב קניית דגמי סניקרס ייחודיים ונדירים באונליין. סטוקיקס היא מרקט פלייס אי-קומרס, היא מודל עסקי ותפעולי ייחודי שמספק מענה אולטימטיבי לשתי מגמות. תרבות הסניקרס והצורך לרכישת דגמים ייחודיים ונדירים, ורכישות הסקנדרי, שוק אופנה יד שנייה, לא בהכרח של פריטים משומשים. אלו מתודלקים בעיקר באינסטגרם, שמנגישה את המוצרים להמונים ויוצרת ביקוש, מפעילות משפיענים כמו M&M שגם השקיע בסטוקיקס, לברון ג'יימס שמשתף פעולה עם נייקי, וקניה ווסט שמייצר יחד עם אדידס את סדרות ייזי שמככבות באתר. בכלל, נראה שיצרניות הסניקרס כמו נייקי ואדידס הבינו את הפוטנציאל בתחום שעוזר להן לייצר ולשמר ביקוש גבוה למוצרים שלהן. היסטוריה בקצרה. סטוקיקס הושקע בדיטרויט ב-2015 והתמקדה בתחילת דרכה בפיתוח כלי דאטה לקונים וסוחרים שהביא לשקיפות ולצמצום בפערי המידע שהיו קיימים באתרי סקנדרי דוגמת אי-ביי. הם עשו זאת על ידי סידור קטלוג המידע סביב דגמים, מחירים ואותנטיות בעולם הסניקרס. ב-2016 סטוקיקס החלה לאפשר קנייה ומחירה של מוצרים, בהתחלה רק של סניקרס, אבל עם הזמן היא הרחיבה את מגוון המוצרים גם לתחומי האופנה, אקססוריז, לגו, קלפים של שחקנים, ומנובמבר האחרון האתר מוכר גם מוצרי אלקטרוניקה כמו קונסולות, סמארטפונים ומשחקי מחשב. המודל העסקי והתפעולי של סטוקיקס מחוברים. מרבית ההכנסות מגיעות מתיווך עמלה בין קונים למוכרים. הקונה מעלה, זה נקרא אסק, והקונה מציע, ביד, כאשר הרצונות האלו נפגשים, מושלמת עסקה. לאחר הרכישה, המוכר שולח את ההזמנה לסטוקיקס לבדיקה ואישור האותנטיות של הנעל, ומשם זו נשלחת לקונה עם עמלה לפלטפורמה. סטוקיקס מספקת תעודת ביטוח על האותנטיות של המוצרים. מוצרים מזויפים מוחזרים למוכר, והקונה מקבל את כספו בחזרה. סטוקיקס משקיעה משאבים רבים בשירות, לרוב ללא סיוע מצד יצרניות כמו נייקי ואדידס. החברה מקיימת מדי פעם גם אירועי מכירה ישירה של קולקציות נעליים ייחודיות בשיתוף סלבס והיצרניות המובילות. כבר ב-2017 היקף המכירות של סטוקיקס עבר את היקף המכירות של הקטגוריה באי-ביי, והשווי הנוכחי שלה הוא 3.8 מיליארד דולר. לפני סיום, שלושה מונחים מעניינים בהקשר של סטוקיקס. Refurbished. אלו מוצרים ממוחדשים, לא רק למוצרי אלקטרוניקה, אלא גם למוצרי אופנה וסניקרס. המוצרים הממוחדשים שווים לרוב יותר ממוצרים חדשים, וגם נייקי הודיע לאחרונה על כניסה לתחום ומחירה של דגמים ממוחדשים. ריליס. היצרניות הגדולות משחררות בהפצה עולמית דגמים במלאי מוגבל ובמחיר מפוקח. זו דרך לייצר ולשמר ביקוש גבוה למוצרים, ולמעשה להפוך אותם לנדירים ולהעלות את הערך שלהם. סטוק. כמו בבורסה האמיתית, הקנייה והמחירה המקצועית בסטוקיקס מצריכה ידע וחקירה מקדימה של טרנדים, דגמים, מידות ועוד כדי לנבא האם מחיר המניה שלך יעלה או ירד ומתי למכור בסי. אבל תודו שזה הרבה יותר כיף לסחור בנעליים מאשר לסחור בסתם מניות.
קורס בורדר, אי-קומרס מעבר לים.
תודה לערן, ובואי נחזור רגע לשיחה איתך. כל העולם הזה של ה-value chain, השרשרת הערך של שוקולד, קקאו, הוא מאוד מגוון, נכון? מחומרי גלן, כמו שתיאת, וכל ה... שוב, מי שרוצה שיראה באתר, או שיכנס, שיזמין ביקור עם סדנה, אבל עובר הרבה מאוד שלבים. מה מכל השלבים האלה, את הכי אוהבת? ואל תגידי את טעימה בסוף.
וואי, שאלה טובה.
מה כאילו המקום שבו קורה הקסם, המג'יק הזה של... אני יכול לדמיין, כן?
טוב, יש לי קריזה... יש לי כזה משהו מאוד בעייתי אצלי באופי, אני נורא נורא אוהבת לראות את ה... ממש לראות את חומר הגלם המקורי. כאילו אם זה שוקולד, את פולי הקקאו ולהכין מהם, לטחון אותם ולקלוט אותם ולטחון אותם ולרסק אותם ולהוציא מהם את הקליפות ואז לשים במכונה.
הרגע הזה, הראשון.
אז
זה,
כן, זה... לראות את הפולים הופכים ל...
זה כאילו הרגע שבו הטבע...
ליסה, ממש מאפס, אבל זה לא אפשרי במפעל כמו שלנו.
אוקיי.
כרגע, אנחנו לא עושים... הייתה לנו תקופה שהכנו שוקולד בין טו בר, לא עבד לנו בארץ כל כך.
אוקיי.
אמרתי לאנשים, זה פרלינים בין טו בר, הסתכלו עליי ככה, מה? אני זוכרת
בכלל. אני למדתי ממך בין טו בר, אז אני אומר, בן אדם, מה קורה? בין טו בי,
כן, כן, דיברנו.
תגיד, השוקולד שלך זה בין טו בר או סתם שוקולד? אוקיי. אז הרגע הזה שהפולים הופכים לעיסה, זה כאילו, שמה הקסם?
אז זהו, אז עכשיו אני מכינה מחיות אגוזים, כל מיני קרמים, קרם אגוזים, ואז אני רואה את האגוזים הופכים פתאום לעיסה, וזה הקסם, זה הנקודה, אני פשוט מתה, אז אני כל מיני מצלמת את זה, כל מיני תמונות מוזרות כאלה שלה. קרם קשיו והקרם שקדים והקרם אגוזים.
זה כמו, זה יש איזה קצת נופח מעבדתי כזה.
כן, כן, זה ממש נראה כמו איזה מכונה עם גולות כאלה שמתערבבות נורא מהר וקוראים לה מייקרון. זה מביא את הממרחים לממש גודל של חלקיקים מיקרוני. ואז זה ממרח שהוא חלק כמו נוטלה, אבל הוא טעים כמו יער הקקאו.
טוב, אני לא חושב
ש... ואני מתה על זה, לראות האגוזים הופכים לממרח.
כל מי שעכשיו מקשיב לנו חייב איזה ביס, איזה מנט של משהו מתוק. תראי את אלי פה מאחורי החלון, הוא פשוט גמר כבר את כל מה ש...
הבאתי לכם ממרח.
כל הסמפלים הוא כבר תחן.
תתעלפו מהממרח, כדים.
אנחנו מבטיחים להתעלף, כמו שאומרים. וזה כשעל היום. ואם את לרגע מטאפורית עוצמת עיניים וחושבת על יער קקאו, נגיד, בעוד 5 שנים, איפה את רואה את עצמך, איפה את רואה את יער הקקאו?
אנחנו האמת רוצים להיות בכל מקום בעולם.
אוקיי.
טיילתי באיטליה, כשנסעתי לראות מכונות. וראיתי שם חנויות ממש בכל פינת רחוב, איזה חנות שוקולד כזאת, ויש שם רשת אחת שמכינה מוצרים מעולים, אבל רואים אותה המון.
זאת אומרת, החלום שלך זה מותג שוקולד עולמי, שאפשר למצוא אותו בכל, כמעט בכל פינה בעולם.
כן, ושהוא גם קשר. כאילו, אני מכירה את החוויה בתור, הייתי עם ההורים שלי בקנדה שנתיים, פוסט-דוקטורט, ואני זוכרת את החוויה הזאת שאין לנו מה לאכול, אין כלום קשר, אין גלידה, ואין שוקולד, ואין מסעדה, ואין בית קפה, ואתה פשוט נהיה בדיכאון, אתה כל כך רציתי לחזור לארץ, הייתי מדמיינת את הטילון שאני אוכל הראשון, כי אני נוחתת מהמטוס.
תדעת שעשיתי איך קודם את ההקשר בשיחה, שסיפרתי על השיחה עם הבן שלי, בין קשרות לבריאות, אבל יש הרבה מאוד אנשים בעולם שהם לא דווקא יהודים, שהם אוכלים כשר בדיוק מהטעמים האלה, בגלל התפיסה שמשהו כשר, הוא מבוקר, הוא בריא, הוא טרי לצורך הדיון, והוא, כלומר, הרגולציה עושה פה דווקא את הדבר הטוב.
אני שמה לב שנגיד מסעדה טבעונית, תהיה באיזה השקעה שמעבר, כי יש להם משהו מיוחד, או מקום אורגני של פירות וירקות אורגניים, וגם על עצמי אני רואה את זה, כן, בגלל הכשרות אנחנו כל הזמן חושבים מעבר. כאילו העסק עצמו יש לו תפיסה מעבר לייצר כמה שיותר שוקולד ומחיר כמה שיותר נמוך. לא, התפיסה שלנו היא כל הזמן להתאים את עצמנו למה שאנשים באמת מחפשים, מה שאנשים באמת רוצים. בסדר, אצלנו זה בא ממקום של כשרות.
תגידי, יש מים לפתוח משהו כזה כמו צ'רלי והשוקולדה? איזה מקום מרכז מבקרים כזה שאפשר לטייל בו?
זהו.
כי יער הקקאו, נשמע כזה מקום עם אקזוטי, עם ג'ונגל כזה, שאתה מסתובב בין העצים וכותב פולים וטועם אותם.
כולם מחפשים את העצים כי מגיעים אלינו.
בדיוק, חוויית שוקולד כזה.
עכשיו באדסטורט ניתן כרטיסי זהב.
כמו צ'רלי.
מי שיקח מנוי פעם ויקבל כרטיס זהב ויוכל לבוא לסדר.
אני חייב לצאת מהארון בנושא זה, אני קראתי את הספר בגיל מאוד קטן, ואני חושב שעד גיל 20, כל חתיכת שוקולד בר שפתחתי, חיפשתי את הכרטיס זהב. הייתי בטוח שזה יקרה לי יום אחד. וזה באמת, דרך אגב, זה אחד הסרטים שהכי השפיעו לי. אני חושב שהייתי יום הולדת 30, יצא משהו כזה, 30 או 40, יצא הסרט, ואשתי לקחה את זה אותי ליום הולדת, לראות את צ'רלי והשוקולד, זה מה שעשינו. וזה באמת, זה החיבור הכי חזק שלי לשוקולד. מעבר לעובדה שכמו שסיפרתי לך, הייתי באיזה אירוע מאוד מרגש של השקת מרכז נשים עצמאיות בתחום האי-קומרס באשדוד, מרכז אישה שהקימה סגנית ראש העיר שעבר שרון מרק, והיא שאלה בהתחלה, היה מין טרום השקה והגיעו הרבה מאוד אנשים, והיא שאלה אם הם יודעים מחקרית, היא גם באה מהאקדמיה, מה גורם לאנשים אושר. אז אנשים אמרו, מימוש, הגשמה עצמית, תתתת, ואני אמרתי שוקולד, כי באמת אין על שוקולד, אבל בואי נגענו בנשים עצמאיות, ואני יודע שיש לך סי מאוד משמעותי בהקשר של סיכונים בהקמת עסק שאת לוקחת לא מעט. מה את יכולה לספר לנשים עצמאיות שבשלבים ראשוניים אולי, אולי קצת מתקדמים יותר, שהקמת העסק לגבי לקיחת סיכונים?
אז זהו, אני כשהקמתי את העסק התלבטתי אם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה. ואז קראתי איזה בלוג באינטרנט וראיתי שמישהי כתבה שכל אנשים שהיא פוגשת תמיד מקימות עוסק פטור. ונורא קשה להם לעבור לעוסק מורשה, כשהן מתקרבות לזה, הן כבר אומרות, אני אעשה פחות, כדי לא להגיע בטעות לעוסק מורשה ולשלם מיסים. ואז קראתי את זה, אמרתי, אני לא אהיה עוסק פטור, אני לא אהיה עוסק מורשה, אני מיד מקימה חברה בעם. לא עזבתי את העריכת דין, ולא עשיתי את הצעד המטורף הזה, כדי עכשיו לעשות משהו קטן שיפרנס אותי עוד פחות מקודם. אני רוצה את הטביעת אצבע שלי בעולם.
אוקיי.
והקמתי חברה באמת. זה היה נורא מוזר בהתחלה, כאילו, אני צריכה לשלם אגרה לרשם החברות, והמון כסף לרואי חשבון בשביל הדוכן הקטנטן ממתחם התחנה, כשאני מייצרת שוקולד בבית. אבל זאת הייתה ההתכוונות שלי, זה היה, הכיוון שלי כל הזמן היה, להיות עסק שמשפיע, שהוא לא רק מקומי, שהוא משפיע יותר.
אז מה יש לך להגיד לאותם נשים שאולי, באופן מסורתי ומצער, בניגוד לגברים, יותר חוששות לקחת סיכונים?
שהחיים עצמם הם סיכון. אז מבחינתי הסיכון היותר גדול היה לא לקחת הסיכון. לא להרגיש שעשיתי, שהגשמתי את הייעוד שלי בעולם עד הסוף.
אוקיי.
ואני רואה, אין לי אף חברה שעשתה צעדים כמו שאני עשיתי. בטח לא כל כך מהר, יש כאלה שהכרתי מהעולם העסקי, שהתחילו נגיד עוסק מורשה, ואחרי כמה שנים טובות מעבירות את זה לחברה בקושי רב, כלומר נורא מפחדות מזה, וגם כמעט לא לוקחות הלוואות, אני לקחתי מיליון הלוואות, אני בשנים שזה ממש איים עליי.
את לוחמת אמיצה, כמו שאומרים, מקווה שהמסר הזה של and the rest will follow, כמו שאומרים, יקשיבו לך ובאמת יגרום להם קצת הביטחון. אני גם יודע שאת מאוד נגישה, אפשר ליצור איתך קשר וכל מי שמרגישה יזמית, בטח בתחום האי-קומרס, בטח בתחום הייצור העצמי,
וואי, זה ממש, אני כל כך אשמח לעזור לכל מי שרוצה.
נהדר. הרגע, אבל את לא תברכי מפה, לפני שאני אעשה לך את השאלון המתוק. כמה דברים שאני חייב לשמוע עליך, וכל זאת, כמו שאפשר לעשות פרופיל של אדם לפי המסעדות שהוא הולך וכולי, אז אנחנו נעשה את הפרופיל השוקולדי שלך. סתם, נפצתי עכשיו משהו. מה פרלין אהוב עלייך?
אז הזכרתי קודם שאני מתה על פרלין פסיפלורה, בשוקולד מריר במילוי פסיפלורה, כי זה שוקולד הזה מתוק, והשוקולד המריר מביא מרירות, והפסיפלורה זה חמוץ, והניגודים האלה בפה, זה ממש, ממש מוזכיר לי את האישיות שלי.
שדנו בקודם, בדקה של קובי מידן.
דיברת על האומץ, אבל אני גם נורא פחדנית.
לא, דיברנו על זה, שעשיתי לך קובי מידן, אז דיברנו על הניגודיות הנפלאה שמשתלבת בתוכך. אגב, יש, אני לפני השאלה הבאה, יש גם משהו חריף ממש שאת עושה ברמת
צ'ילי. אנחנו עושים שוקולד צ'ילי, כן, כן.
זה אני. צ'ילי, שוקולד צ'ילי זה אני.
יכול להיות שהבאתי לפה.
גם תראי בוואטסאפ שלי, זה דבש וצ'ילי, כי אין שוקולד, אבל כן. ומה הטבלת השוקולד האהובה עליך מהטבלאות שלכם?
וואי, פיסטוק פטל, חד משמעית.
אוקיי.
גם כן הזכרתי אותו.
ומהממרחים?
הפטל הוא לא רק חמצמץ, הוא גם קרנצ'י כזה.
ומהממרחים היפים שלך?
ממרחים, אני מתה על שקדים, קרם שקדים, הורס.
מתאים לכל דבר, ולסיום, מתוך הדברים שלא ידענו איך לקרוא להם, אז קוראים להם מתי מצופים. איזה מצופה את הכי אוהבת? מעל המצופה, כן.
גוזל לוז עם כסיס, מצופים כסיס.
אמרת קודם משהו, תירס? אמרת שאת עושה דברים מיוחדים.
האמת שהתירס מעולה.
אבל מה, צריך לייבש אותו?
די התמכרתי אליו, אבל אומרים לי, יערה, אנשים לא קונים את זה. אי אפשר להכיר רק בשביל.
איך עושים? מפשלים את התירס קודם?
קולים אותו, כן.
קולים אותו.
קולים אותו עם קצת מלח, וואי זה הורס, אבל כבר לא מכינים את זה מאז טו בשבט.
יערה, זה היה כאילו, אני יכול לדבר לדעתי עוד 6-7 שעות בערך, ולא נתעייף לרגע. מקסים, מדהים, גם הדברים שבהם, איך מספר את הדרך שאת עושה, ועשית ותעשי, וגם כל ההסתכלות שלך על העולם הזה, היא יוצא דפן, היא מיוחדת. אז אני חושב שזה כבוד גדול כאן בקומרסיישן אצלי, להריח אותך. נהניתי ולמדתי המון דברים, וביקר עשית לנו חשק לאכול המון שוקולד.
עכשיו נאכל שוקולד.
שזה טעם החיים.
תודה שהערכתם אותי, ממש כיף.
אז לכבוד שלנו, כמו שאומרים, תודה גדולה ובהצלחה, תודה גם לאלי אלון, ביזי, שבלעדיו כרגיל, ונשארת קצת שוקולד?
גמרו לנו הכל.
יאללה שלו, אוקיי. ולאדיו נציגת ספוטיפיי בישראל, ובעיקר לאנשים שמאזינים לנו. שכמו שאתם רואים, אפשר גם להזין לנו וגם לבוא להתארח, זה קורה ביחד. נקווה שנהניתם גם הפעם, וגם למדתם משהו, ואולי גם לאנשים העצמאיות ביניכם, אולי גם קיבלתם איזשהו חיזוק קטן, וכמו שיערה אמרה, תרגישו נוח לפנות אליה, נראה לי שיש אצלה הרבה מאוד תשובות. אז תודה ולהתראות, ונתראה בקומרסיישן הבא.
קומרסיישן עם תימור גודון.